שלום חברים, סייברים חברים, שמח, פרק 150, הלל קוברובסקי, שמעת? 150,
יאללה.
150 פרקים.
אבל אני מאוחזב ממך, כי שנה שעברה היה לנו פרק סיכום שנה עם כל הארבעה
נכון.
פניאליסטים, אז מה, למה השנה
נכון.
לא?
כי אתה לא מרגן לנו, אתה לא
רואה?
מרגן לנו.
ולא דיברתי איתך על זה לפני, עשיתי לך הפתעה.
נכון.
ככה זה.
קוקו.
ככה זה, מתקילים. נהייתי אדי.
עשינו כבר סיכום, סוג של סיכום שנה שעשינו בשנה העברית. זה היה השנה העברית שלנו.
בסדר, זו הייתה שנה מעניינת. אני חושב שהייתה אחת השנים היותר מעניינות. אבל כל שנה אנחנו אומרים את זה שהיה שנה מעניינת.
אבל אני חושב שזה הקסם, נכון? יש פה סוג של קסם, שכל שנה אנחנו נגיד את זה, זה תמיד יהיה כזה... זה מסוג הדברים שתמיד שמה.
לא, אבל תראה,
תמיד רואה אותם, ככה.
השנה חגגת 3 שנים לפריצה הגדולה של ChatGPT, נכון?
נכון.
ובשנה הראשונה כולם התלהבו והתעלמו.
נכון.
ובשנה השנייה ניסו להבין מה לעשות עם זה. אני חושב שהשנה, נכון. בגלל שבאמת הוא כבר הגיע לכזאת תפוצה גבוהה. ועוד
אוקיי.
פעם, לא ייכנס לי, יש כל מיני סקרים כאלו, אבל בוא נגיד ש... הערכה פחות או יותר נכנס ל-80% מהארגונים, שמשתמשים בזה באופן שוטף.
אוקיי.
אז עכשיו מתחילים לנסות להבין מה לעשות עם זה. עכשיו, מה לעשות עם זה לא הכוונה באיך להשתמש בזה ושזה יהיה פרודוקטיבי, אלא מה לעשות עם זה מבחינת הבטחת מידע. ואני לא יערוס, אעשה ספוילר, כי אנחנו יכולים לדבר על זה בהמשך, אבל רק עכשיו מתחילים לתת על זה את הדעת. זה הכל, זה העניין. ולכן הייתה השנה מאוד מעניינת, כי... באמת השנה שמת לב וראית שבאמת מתחילים לעשות CISOים ו-DPO, באמת מתחילים להבין את העומק הבעיה, שבאמת הטכנולוגיה פה מתפתחת הרבה יותר מהר, ממה שמנסים מלכתוב נהלים ומדיניות ו-awareness, ולחפש okay. פתרונות טכנולוגיים, וגם הפתרונות הטכנולוגיים רותם לא רחוקים להיות מושלמים, ואנחנו עכשיו באיזשהו סוג של... מפסידים, אני אדבר אנשי הבטחת המידע והגנת הפרטיות, אנחנו מפסידים שהמשתמשים למעשה עושים מה שהם רוצים, או מה שבא להם, בוא נגיד איזה ככה, והמידע מתאר חופשי. זה הכל, זה ציט.
אוקיי.
אז זה,
אתה יודע מה, אם אתה, אנחנו נקודות, גם מדברים על סיכומים של שנה.
אחת הנקודות הכי בעייתיות שיש השנה.
אז ספוטיפיי פרסמו כל מיני, אתה יודע, ראפ שלהם, של ספוטיפיי, שהוא הכי מפורסם, כאילו כמה אנשים צפו, כמה אנשים ראו, מה היה הגדילה של כל, של כל פודקאסט. אז בואו נספר לך קצת מספרים על סייברים חברים. בא לך קצת מספרים?
נו, תפתיע אותנו.
אוקיי. אז השנה יש לנו, תקשיב טוב, 292% עלייה, בכמות המאזינים שלנו, סך הכל.
טוב, זה לא חכמה, רותם. היה לך 2, אמא שלך ואשתך, ועכשיו עלו לעוד איזה 200. אז נו.
אתה מבין? Total followers עלה לנו ב-41%, אוקיי? הגענו ל... בוא נראה כמה. אנחנו ב-8. סך הכל listening time, אנחנו בשנה. שנה שלמה של listening time. מכובד, אני חייב להגיד, של כולם. זה הזמן של שנה. אני יכול להגיד לך שפרק 140, סינגולריות של התוקפים, זה פרק שהושמע 76 יותר, 76% יותר מכל פרק אחר, ברמת האברג'. בוא נראה מה עוד מדברים. אנחנו תוכנית ב-5%, תוכנית וידאו, ב-5% הגבוה של ספוטיפיי. זאת אומרת, אנחנו ב-5% שיותר שצופים בהם בספוטיפיי, שזה נתון מדהים, ספוטיפיי זה גדול, נכון? אנחנו מקבלים 15% יותר צפיות משנה שעברה. זאת אומרת, אנחנו עולים, פודקאסט שעולה, זה מגניב. עכשיו, יש פה עוד נתונים ממש כיפים. הפרק שהיה עם הכי הרבה תגובות. אגב, אם אתם כותבים תגובות, תדעו שאנחנו, ספוטיפיי מסתכל על זה, גם אנחנו מסתכלים על זה וקוראים אותם. אז פרק 129, לאבא של האינטרנט נמאס מהבוטים, היה פרק עם הכי הרבה תגובות.
בטח היה עם מדי.
אוקיי?
זה היה פרק עם מדי או לא? אתה לא זוכר.
אבא של האינטרנט נמאס מהבוטים, יש מצב שזה היה עם מדי, לא יודע, צריך לבדוק. שווה לבדוק. אוקיי? 17 מהתגובות שהיו שם היו מישראל. אופה, אופה. אוקיי? הכי הרבה תגובות היו ב-12 לינואר. ממש לפני שנה, כמעט. אוקיי?
שומעים
אותנו, תקשיב.
את הסיכום עשינו בינואר, רותם.
נכון, 28 מדינות משתתפות במאזינים שלנו, אוקיי? המאזינים שלנו נמצאים ב-28 מדינות.
כן, יש לי חבר מקנדה שמאזין לנו.
אז אני יכול להגיד לך שהמדינות, מספר אחד זה ישראל כמובן, אחריה ארצות הברית, אחריה ארגנטינה, דרום אפריקה ופולין במקום החמישי.
פולין אני יכול להבין. זה גם כן בגלל אדי.
פולין. אוקיי, בואו נראה מה עוד יש לנו פה. אנחנו בטופ, יש פה כאילו כמה אנשים אנחנו בטופ שלהם. בואו נקצר את זה. אנחנו התוכנית מספר אחת, זאת אומרת, הכי הרבה צפיות, האזנות, נותנים את כל תשומת הלב שלהם ל-204 איש. שזה התוכנית שלהם היחידה שהם שומעים, או הכי הרבה שומעים. אז תודה רבה לכם ל-204 איש האלה, שמקדישים כאילו את רוב הזמן שלהם להזין לנו.
ככה זה כשאתה מאיים על הסטודנטים שלך שהשאלות בבחינה יהיו מתוך הפרק עם רותם. לא הבנת את זה. תבין אחר כך.
אני הבנתי, הבנתי. אז צריך זהו, צריך עוד בחינות.
כן, ככה...
25% מהמאזינים שלנו שומעים את הפרק מהרגע שהוא פורסם תוך 24 שעות. מגניב.
נכון, בגלל הרלוונטיות.
נכון, יום ראשון, בחייך. יש פה מהטופ ארטיסט של אותם אנשים, עומר אדם, טונה, הודיה, פרטסי ושלום ארצי. כן. יש פה קצת טופ פודקאסטים, טופ שואוז, אחד ביום ובזמן שעבדתם גיקונומי, ו-AI וחברים, מקום רביעי, וואו. אז אני חייב להגיד שאחד ביום זה הפודקאסט הכי נשמע בישראל ביפר מכל אחד אחר, אוקיי? בזמן שעבדתם נראה לי זה אחריו, וגיקונומי זה גם כן, זה בטופ 5 נראה לי הישראלים, אז זה נשמע לי הגיוני שיש. ו-AI וחברים, שזה עוד פודקאסט שאנחנו עושים, אני עושה עם עומר הררי, וגם הוא, אגב, קפץ בצורה לא הגיונית בכלל, בצורה מאוד מאוד משמעותית. מה עוד יש פה? רגע, וואו, תקשיב, אני אגיד את זה, המאזינים שלנו, אוקיי, האזינו לאורך יותר זמן בפודקאסט שלנו ב-96% מפודקאסטים אחרים, זאת אומרת, הם אוהבים לשמוע עד הסוף, אוהבים לשמוע, אני חייב להגיד שפודקאסטים שלנו, אם מסתכלים סטטיסטיקות, בסביבות ה... בין ה-50 ל-60% מסיימים פרקים, שזה מדהים, זה פשוט מדהים, זה רק אומר שאנחנו לא רק מקשקשים סתם, אנחנו גם מדברים בצורה שאנשים נהנים להזין לנו לאורך זמן, שזה מטורף.
תגיד לך מה, זה בדיוק זמן ריצה של 10 קילומטר. הפודקאסט שלנו? רותם, מי שרת 10 קילומטר אומר, איך אני אגביר את שריפת השומנים, אני צריך לאמץ את המוח להבין מה שתי האידיוטים האלה אומרים. אני אשים פרק. ואז אני כבר, תוך כדי, אני גם מאמן את המוח, אתה מבין?
אז אנחנו בטופ 3% מהפודקאסטים שכותבים להם קומנטים בספוטיפיי, אוקיי?
בגלל נעצות. ואנחנו ב-90... כן.
ומפרסמים, כאילו עושים שייר לפודקאסט שלנו, ב-95% יותר מכל פודקאסט אחר, בספוטיפיי. יש לזה נתונים מטורפים, תקשיב, זה מטורף. אין לי מילים להגיד על הדבר הזה. וואו, טוב, זהו, נראה לי שסיימנו. תודה לכם שאתם מאזינים לנו, שאתם גורמים לנו לקום כל שבוע ולעשות פה פודקאסט עם מלא תכנים ועם מלא דברים כיפים. מדהים, 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 מדהים.
רותם, השאלה כמה כסף אשתך שילמה לספוטיפיי, שיצגו לך את הנתונים האלו. כן, ככה היא קונה שקט, יש לה שקט.
אפשר לשלם, מדהים, מדהים, מדהים. אבל תקשיב, יש לנו פודקאסט מלא במלא מלא דברים טובים, מטורפים, ואיך אפשר שלא להתחיל עם הסיפור הכי מדובר עכשיו בארץ. ותקשיב, אילל, יש סיפורים שכותבים את עצמם, בלי שמישהו מנסה לעשות פה איזה משהו, וזה אחד מהם.
כן, אבל
אז לא פחות ולא יותר.
רגע, רותם, לפני שאתה מתחיל, יש גם סיפורים שמקבלים העצמה תקשורתית, בגלל בעלי אינטרסים לדחוף את אותו סיפור. עכשיו תתחיל.
אז בוא נספר את הסיפור, ואחר כך ניתן את דעותיך האישיות שלך ושלי, כן, ויש לנו פה... נראה לי מלא.
יש.
כן.
זה גם מעזבן אותי הסיפור הזה. נפתלי בנט,
שקים שתי חברות סייבר והרוויח מאות מיליוני דולרים מהמחירה שלהם, עמד בתשיעי לדצמבר על במה בכנס סייבר וויק באוניברסיטת תל אביב, והזהיר מתרחיש אקופליקטי במיוחד. תארו לכם שאיראן מחדירה בסתר מיליון הקרים לישראל, הוא אמר. התיאור עתיד, ותיאר עתיד שבו בתי חולים נכבים, חסכונות נמחקים ותוצאות של בחירות פשוט משתנות. שבוע לאחר מכן, ב-17 לדצמבר, קבוצת הנדלה, האיראנית, צריך להגיד את זה, פרסמה כרזה על פריצה לטלגרם שלו, פריצה לטלפון האישי שלו, אוקיי? במסגרת מבצע שנקרא Operation Octopus, מעניין מאיפה הם קיבלו את הזרועות התמנון, כן? הוא אגב, הוא זה שהמציא, כי הוא תמיד, הוא המציא את השם ראש התמנון, אוקיי? צריך להגיד את זה. אז בנט שמחר את סיוטה ב-2005, ואת סולוטו, וכל אחד ב-145 מיליון ו-130 מיליון, הוא תחילה הכחיש בכלל שהטלפון שלו נפרץ. אגב, כל הדבר הזה התחיל שהוא טייל בדרום בנחל עם הבן שלו, והוא היה מנותק קשר בכלל, כאילו ברמה הזאת, הוא לא ידע מה קורה, וכל העולם כאילו התחיל לדבר עליו, רק כשהוא הגיע למקום עם קליטה, הוא התחיל להבין מה קורה, ובהתחלה הוא הכחיש בכלל שקרה משהו, כמו כל אחד שאומרים לו, פרצו לך, מה פרצו לי? אני הייתי מנותק קשר, לא יודע בכלל מה אתם מדברים. אבל לאחר כמה שעות שהדבר התברר, והדלפות המשיכו להגיע, הוא שינה את הגרסה ובצדק. החשבון הטלגרם, החשבון הטלגרם שלו נפרץ. אבל דרך אמצעים אחרים. הודו במשרדו. הדליפה כללה אגב 141 עמודים של אנשי קשר, כולל מספרי טלפון של נשיא צרפת אמנואל מקרון, נשיא איחוד אמירויות, פקידי ביטחון בכירים בישראל, יחד עם עוד כ-1,900 צ'אטים, תמונות אישיות ומסמכים. מומחי סייבר ישראלים לא באמת קונים את הטענה שהאייפון 13 של בנט עצמו נפרץ. ניתוח פורנזי של מומחה בשם שי נחום, שאנחנו מכירים, העלה כי רשימת אנשי הקשר מכילה שמות כמו שר של בנט, או אפילו נפתלי בנט, דבר שמעלה חשד שהפריצה הייתה למכשיר של מישהו קרוב אליו, ולא שלו עצמו. ההנחה סבירה יותר שהפריצה הזו דווקא הייתה דרך יירוט של SMS עם פרוטוקול ה-S7 הוותיק שאפשר והפרוץ, או גניבת סשן דרך מחשב גיבוי אחר שסנכן את הטלגרם גם של נפתלי בנט. הנדלה בינתיים לגמרי נהנית מהאירוניה הזאת, ופרסימה מכתב לאג, מגעיל ביותר, שהתגעת ביותך המגדלור של הבטחת מידע, איזה אירוניה שהאייפון 13 שלך נפל בכל כך קלות לידי הנדלה. מה שהפך את המסיפור הזה למעניין במיוחד, זה לא רק הטיימינג המושלם, שזה שבוע אחרי הכנס, אלא מה שזה אומר בפועל, מצב הסייבר הישראלי. והנה פה משהו, עם מישהו עם ידע וניסיון של בנט, ואמור להיות לו, אני לא בטוח אם צריך להיות לו ידע, הוא היה מנכ״ל, הוא לא היה באמת איש סייבר במהות שלו. הוא נופל לקורבן, לפריצת טלגרם דרך SMS manipulation או session hijacking. זה מעיד על הפער בין הידע התיאורטי של איומי סייבר לבין הגנה מעשית. והטכנולוגיה שדרושה לביצוע המתקפה לא באמת מתקדמת מדי. באמת, זה ברמה הכי בסיסית שיכולה להיות. ואם, אתה יודע מה, אילן, אני אצור פה רגע ואני אגיד, לפני שלושה שבועות, אולי משהו כזה, מתקשר אליי חבר מישראל ואומר לי, תקשיב, פרצו לי אני לא יודע אם פרצו לי, חסמו לי את הוואטסאפ, לא עשיתי כלום, לא עשיתי שום דבר, קמתי בבוקר, קיבלתי הודעה שהאייפון שהוואטסאפ שלי נחסם. אמרתי לו, תקשיב, יכול להיות שבאחד הקבוצות שהיית, מישהו השתלט אליה, התחיל לשלוח תמונות פורנוגרפיות של ילדים, זה משהו שקורה להרבה ישראלים, הדבר נחסם. ואז שאלתי את השאלה הכי מתבקשת שבדרך כלל אני שואל אנשים שיש להם חשבון וואטסאפ. הלל, אני אשאל גם אותך, האם יש לך סקונד פקטור אותנטיקיישן בוואטסאפ?
אחד ברור. רגע, okay. אני עוד חושב על התגובה שאני רגע. הולך להגיד לך.
אז התשובה שלו הייתה לא.
של לא, מי?
של, עוד של החבר שלי. אמרתי לו, אבל תמיד, אני דיברתי איתך.
תמיד, מה זאת אומרת?
ואמרתי לו, דיברתי איתך, שלחתי לך הודעות, ואז הוא אמר לי, כן, אבל שלחת לי הרבה הודעות שקשורות לסייבר, אני מתעלם מהם. כמו תמיד, גם לזה התעלמתי. ואז נשאל אותו, אוקיי, סבבה, מה עם בני המשפחה שלך? שלא נחסם להם וואטסאפ, להם יש second factor authentication? ואז הוא אומר לי, לא, למה אתה מחכה? ואז מסתבר בכלל שזה לא היה קשור לזה, זה היה קשור לזה שוואטסאפ פשוט חסמו הרבה מאוד מספרים של ישראלים, בגלל כל מיני בעיות טכניות אצלהם, לא בגלל איזושהי פריצת סייבר או איזושהי מתקפה כזאת או אחרת, משהו שתוקן תוך כמה שעות, אבל גם בטלגרם. אגב, הלל, יש לך סיסמה
רגע,
בטלגרם?
רגע, שנייה, רגע, רותם, תקעתם רגע עכשיו
טובה.
להגיב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. מר נפתלי בנט היקר,
כן.
בסדר? הלך וקנה רכב כן. סיני, חשמלי, לבן שלו.
כן, אוקיי.
מי עושה בדיקה, מי עושה בדיקה לרכב? שכל הסיפור שעכשיו עשו, כל הסיפור שעכשיו שללו, ביטלו את המכרז של כלי רכב סינים לנגדים בקבע, כי אין אישור okay. להיכנס עם רכבים כאלו לבסיסי צה"ל. מי עושה בדיקה לרכב?
אתה טוען שהבן שלו נכנס לבסיסים צבאיים עם הרכב?
לא, לא, לא,
בגלל שהוא הבן של נפתלי בנט?
לא, לא, ממש לא.
אז מה?
ממש לא, זה לא מה שאמרתי.
אז מה? מה העניין?
תראה, אני עבדתי, במקרה, כשהייתי ילד, יצא לי לעבוד באיזושהי חברה, בלי שמות רותם מספיק עם זה, אצל מישהו שסיים את תפקידו כראש השבק, והפך והיה מנכ״ל של חברת סלולר הגדולה בישראל. היא לא הייתה גדולה בישראל. מעניין איזה חברה. וכל פעם כשהיה לו תקלה במחשב, ובגלל שהרגישות של מה שקרה אצלו בלשכן, אז היה, אני זה שהייתי עולה לסדר לו את הבעיות.
סגול, סגול. יש לי משהו סגול בראש.
לא משנה.
תמשיך.
בקיצור, בסדר? בקיצור, כל פעם כשהייתי בא ועולה לאותה קומה, תמיד היית רואה אנשים שאתה מכיר מהטלוויזיה, לא רוצה לשמות, וכמה פעמים שגם עשיתי לו גיבוי לטלפון, ואתה יודע, יצר הסקרנות הוא יצר חיובי במקצועות שלנו, אז היה שם את הטלפון של הרבין, ועזוב, באמת, אם הייתי מעתיק את הרשימה,
בוא נשים דברים על השולחן. ראש שבק זה אחד האנשים הכי חזקים בארץ, ביפר, מכל אחד אחר.
אם הייתי מעתיק את הרשימה...
ברישיון.
ברישיון, בשנת 2000. עבר 20 שנה, יש התיישנות. בסדר, שלא יבואו לי, עכשיו יצעקו לי בדלת, ולא העתקתי את הרשימה. אבל אם הייתי מעתיק את הרשימה, יש שם את הטלפונים של כולם, של כל המספרים האישיים. בסדר? ועכשיו נשאלת השאלה, למה הוא, כראש שבק לשעבר, בסדר? היה זקוק שמישהו מחברה מסחרית שבה הוא עובד, יעשה לו את כל ההבטחה וישמור לו על המחשבים והטלפונים, ולא השבק עצמו. זה נכון שהוא הפסיק להיות ראש שבק, אבל היחסים והקשרים ממשיכים גם אחרי שאתה מסיים את התפקיד. וכנה אצל נפתלי בנט. כלומר, כל הטלפון שמצאו של מקרון ועוד כל מיני טלפונים אישיים,
מספר הטלפון של מקרון זה לא משהו סודי.
אני לא חושב שהוא מפורסם באיזשהו מקום.
זה לא משנה, אבל הוא לא סודי.
גם כשאתה מתקשר לחברות הסלולר...
ביפר, מספר הטלפון זה לא דבר סודי.
רגע, בחברות הסלולר יש הגדרה של מספרים שאסור לגשת בחשבונות שלהם, רק שתדע. כלומר, אם מישהו עכשיו ניגש לבדוק כרטיס של... זה אומנם נקרא VIP בשם הזה, אבל אנשים שזה יכול להיות באמת שחקנים, זמרים וכדומה, אבל גם חברי כנסת ובעלי תפקידים רגישים, אם אתה ניגש לכרטיס של הטלפון הזה, כן, במערכת של ה-CRM, אוטומטית נדלקת התראה, וגם מה שנקרא, נובח עכשיו השם של זה, לא ראש צוות, אבל לא משנה, האחראי עליך, לצורך העניין, נניח אם אתה במוקד, אז האחראי, לאחראי במוקד, ישר נפתח לו האזנה, לראות אם אתה באמת מדבר איתו והוא פנה אליך.
תקשיב, אני יצא לי העונג לעבוד בחברת ה-ISP.
אבל רגע, רותם, זה לא העניין. רגע, שנייה, רגע, זה לא העניין.
לפני יותר מ-20 שנה.
רגע, זה לא העניין.
שנייה, רגע, תקשיב רגע, בדיוק לסיפור הזה.
כן.
אני הייתי, במקרה הייתי תומך בכיר, ודיברתי, ובעצם... כל ה-VIP'ים שאתה מדבר עליהם, זה אני הייתי זה שנותן להם שירות. משרים של שס ועד מגישי חדשות, יצא לי העונג לדבר עם מלא מלא אנשים מפורסמים, אנשים שגדלתי עליהם, אנשים שאתה רואה רק בטלוויזיה, אנשים שאתה שומע עליהם, פוליטיקאים.
אתה גדלת על באבא, על מי גדלת כבר? כן.
באבא.
הקשקשת. כי לקשקשת היה טלפון סלולרי?
אז תקשיב, אני חייב להגיד, דיברתי עם המון אנשים מפורסמים, וזה גם אומר שהיה לי גישה לכל המספרי טלפונים שלהם, וכל הדברים, ופשוט גישה להכל, הכל היה פתוח. אף אחד לא הגביל אותי, אז באותו זמן, אוקיי? אמיתי, מספר הטלפון של מי שאתה רוצה, מחפש, מוצא, מגיע. כזה, מה שאתה רוצה. ובגלל שהכל היה חשוף בצורה כזאת, אז התחילו לעשות את את המגבלות ואת הדברים. אגב, החברת ה-ISP שאני עבדתי בה, התגלגלה ונרכשה על ידי החברה שאתה עבדת בה. זה מין קטע כזה.
בסדר, גם
עבדנו באותה חברת אחרת.
אבל רותם, זה קיים, דרך אגב, זה קיים גם בחברות האשראי.
בהרבה חברות, כמעט כל החברות שנותנות מענה בצורה רצינית, כן, בכולם, היום בכולם. אבל היה לזה ממש רגולציה שדרשה את הדבר הזה, זה לא משהו שהתחיל ביום אחד.
אז עכשיו השאלה היא כזאת, בסדר?
כן, עכשיו תגיע לשאלה שלך.
היות ואני מיליתי תפקיד מאוד רגיש, עד לפני שלוש שנים. כראש ממשלת ישראל. בסדר?
אתה היית ראש ממשלת ישראל?
לא, אני לא. אמנם יש לנו קרחת דומה.
אז למה שאתה אומר שאתה היית?
רותם, תהיה מרוכז.
אני מאוד מרוכז, אמרת, אני הייתי עד לפני שנתיים שלוש ראש ממשלה.
רותם, אני נתתי כדוגמה, כמשל.
אוקיי. אוקיי. הייתם בוחרים, אגב, תרשמו לנו אם הייתם בוחרים בהלל בתור ראש ממשלה.
רותם, אני אתן לך מקום, כמובן שאתה גר בתאילנד. רגע. האם לא הגיע העת לקבל החלטה שחייבים להקים יחידה שאולי תהיה תחת פיקוח שבק, שתיתן מענה אמיתי ונרחב לכל אותם בעלי תפקידים רגישים, כמו הסיפור שפרצו לי הטלפון של אשתו, של בני גנץ, כן פרצו, לא פרצו וכדומה. ונכון, יש פה איזושהי בעיה משפטית לא פשוטה בכלל, כי אתה לא יכול להכריח את הילד של נפתלי בנט, שעכשיו יתקינו לו תוכנה כזאת או אחרת, שתאבטח את הסלולר שלו הפרטי, בסדר? ואז כל ההתכתבויות שלו עם חברה שלו, לצורך עניין, מישהו אחר יכול לראות מה הוא עושה עם הטלפון וכדומה, ואיפה הוא הסתובב, כי זה מכשיר מעקב, בסדר? אבל כן הגיע העת, או לפחות לדרוש את זה, בצורה כזאת או אחרת, גם איזה ידרוש חקיקה, שכל מי שנשא תפקיד, לפחות כמה שנים אחרי גמר התפקיד, הוא עדיין נמצא, הסלולר שלו עדיין נמצא בפיקוח, של אותה יחידה חדשה, של הגנה על אמצעים דיגיטליים. עכשיו, אותו סיפור היה עם ביבי, שהרבה שנים היה בעיה לקנות לו מכשירי טלוויזיה לבית, כי רוב המכשירי טלוויזיה היו הם מכשירי טלוויזיה חכמים. אתה לא, כמעט ולא יכול למצוא מכשיר טלוויזיה טיפש.
אוקיי.
מכיר את הסיפור או לא?
כן. היה סיפור כזה. יש לנו גם ממש, ממש, עכשיו, על מה לדבר, ממש בפרק הזה גם.
מה שאני אעשה, אני זורק רגע איזשהו רעיון. בסדר? שכבר דיברו עליו וחשבו עליו. אני חושב שכשמבינים עד כמה זה רגיש, וכבר קרו מקרים, ואי אפשר להתעלם מהמקרים האלו, וכמה הם פוגעים בביטחון המדינה, גם אחרי שנים שאותו דמות, אותו בעל תפקיד, סיים את תפקידו, כי הוא הולך עם כל הידע, והידע עוד ממשיך להיות רלוונטי עוד הרבה שנים, כמו הסיפור של דוגמה, לא משנה, לא רוצה להגיד שמות, שלא יפסלו לך את התוכנית הצנזורה, אבל יש הרבה מקרים שאם אתה עכשיו חושף את הקונטקסט, שנניח משהו שקרה, אז מבינים את המעורבות של מי שהיה שם. בסדר? לצורך העניין. אבל לא משנה, בתור ראש ממשלה, בתור ראש שבק, בתור ראש מוסד, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, אתה נחשף להמון המון סודות, שאם אחר כך, וצורך העניין, נניח ותיאטה אותם בטלפון, או חס וחלילה בוואטסאפ, או בטלגרם, אני לא יודע מה, לפחות היה שם סיגנל, כן, אבל בטלגרם הוא משתמש, שיהיה בריא, וגם סיגנל דרך אגב נפרץ, גם זה היה סיפור, אז
מתי סיגנל נפרץ?
היה סיפור עם סיגנל. יש. אני אומר לך שראיתי, קראתי על זה. אתה רוצה, אני אשלח לך.
אז אני אשמח שתשלח לי.
היה. את כל הסיפור עם המפתחות הצפנה שלהם והכל. ראיתי שהיה. כי יש לי חבר שהוא גר בקנדה, והוא לא... לא, רגע. הוא חי רק על הסיגנל הזה, ובגללו יש לי סיגנל במכשיר. ואז הוא עצבן אותי, אז רציתי לעצבן אותו בחזרה. ומצאתי כמה כתבות שמראות שגם הפרוטוקולי הצפנה שלהם נפרצו וגלויים. בסדר? שלא יחשוב שוואטסאפ... כן, 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 כן.
בוא נשים... רגע, תעצור, תפסיק לדבר שטויות. תקשיב טוב.
אתה רוצה שאני אשלח לך?
הפרוטוקול תקשורת של סיגנל, זה בעצם הבסיס להרבה מאוד פרוטוקולי, להרבה מאוד אפליקציות, כולל וואטסאפ, שעובד על פרוטוקול של סיגנל. אגב, מסנג'ר גם כן עבר כבר לפרוטוקול של סיגנל. סיגנל זה אחד הפרוטוקולים המובטחים ביותר שיש, צריך להגיד את זה. הפרוטוקול הזה לא נפרץ במהות שלו.
רגע, אני שולח לך חבוד.
כן, הנה הוא שולח לנו.
רגע, חכה שנייה, רגע, אני מחפש לך ושולח. לא משנה, אני רוצה לעבור נושא, ככה אנחנו מתקדמים בנושאים בכלל.
וואי, אתה לא מצליחים להתקדם בכלל.
לא.
אבל אני רק יכול להגיד לך שמה שאמרת, יש יחידה שקוראים לה יחידת מגן, אוקיי?
כן.
שהיא בעצם אמונה על שמירה, על כל האנשים שהם לא הסמלי שלטון המשמעותיים עכשיו, שזה 730, זה יחידת כן. מגן, יחידה שיש אנשים שאומרים לשמור על הבן של, שר למשל איזה, אתה יודע, ראש השבק לשעבר, הרמטכ"ל, וכל מיני אנשים שהם פחות מהשבעה אנשים שהם סמלי שלטון משמעותיים, ואני חושב שזה התפקיד שלהם, וזה המהות שלהם, והשבק יש לו את כל הכלים, יכולות ואמצעים, לבדוק, להסתכל, להבין, ואם הבן של ראש ממשלה לשעבר,
אבל זה לא שירות אוטומטי,
תהיה בטוח. רותם
זה רק על מישהו שמאוים, רק על מישהו שמאוים.
לא, 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 לא.
רק על מישהו שמאוים.
שנייה רגע, ראש ממשלה לשעבר,
רק אז הוא מובטח גם ברמה הזאת.
ראש ממשלה לשעבר, מקבל לכל החיים שלו הגנה מיחידת מגן, הוא מקבל תקציבים, הוא מקבל, על זה שהוא היה ראש ממשלה, תקשיב, בן אדם שהיה ראש ממשלה והיה לו מידע ברמה של ראש ממשלה, חייב להיות מוגן כל החיים שלו. למעט ראש ממשלה אחד. אתה יודע מי ראש ממשלה אחד? שהוא אמר, אני מוכן ללמוד, להסתובב עם נשק ולעשות הכל בשביל להוריד את הדבר הזה, והוא קיבל אישור מיוחד. אתה יודע מי זה?
No, me.
ברק. ברק, ראש ממשלה היחידי שלא משתמש עם, שלא, שאין לו הגנה.
לא ראש ממשלה, אבל גנדי.
הוא היה ראש ממשלה.
גנדי נרצח בגלל שהוא סירב להבטחה.
נכון, ומאז אי אפשר לסרב לזה יותר. זהו, זה
נגמר. הוא סירב, הוא אמר, לא, אני הייתי, הוא היה אלוף, נכון, אם אני לא טועה.
נכון.
והוא סירב להבטחה, נוסע לשק בעצמו.
ורק ברק קיבל את הדבר הזה, וברק צריך להוכיח, לא יודע, יש לו איזה אישור מיוחד, שהוא צריך להוכיח, הוא צריך לשלוף את הנשק בזמן, להסתובב עם כל הזמן, כאילו כל מיני דברים מוזרים כאלה, כי אין מה לעשות, הידע שיש לו בראש, למרות שעברו 25 שנה מאותו ראש ממשלה,
הוא עדיין קריטי. אני רק אתן לך רגע קוריוז קטן.
כן, קוריוז קטן.
כי בכתבה שפורסמה ב-12-12-21, בסדר, יכול להיות שזה השתנה מאז, שלדוגמה, השרים החליטו הבטחה לבני משפחת נתניהו תסתיים כבר מחר. כלומר, מה שאנחנו אומרים רגע, רותם, זה לא רק רמת ההבטחה של אותו אדם או בת אדם שנשאו את המשרה הרגישה, אלא אנחנו רואים פעם אחרי פעם אחרי פעם, שהמידע דלף בגלל שהשתמשו באמצעי מחשוב של קרובי משפחה. בסדר? הטלפון של אשתו, המחשב של הילדים שאולי הוא עשה שם
דיפול. מה עם השכנים? מה עם אימא שלו?
לא.
איפה זה עובר? הגבול לא עובר אצלך, הגבול נמצא בשבק, שהוא אמור להחליט איפה הגבול הזה עובר.
בסדר, לא, תראה, בסופו של דבר יש גם צנעת הפרט, והבן אדם אחרי שהוא סיים את המשרה, לא רוצה שעכשיו ייכנסו לו לתחתונים עוד 100 שנה אחרי שהוא סיים את המשרה. בסדר, אז ברור שצריך להיות איזשהו גבול. אבל, אם אתה רואה, במיוחד שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שרוב המידע דלף דווקא מקרובי משפחה דרגה ראשונה, בסדר? או מאנשים קרובים, יכול להיות גם אפילו עוזר של אותו ראש ממשלה או שר, בסדר? וגם הם מחזיקים בטלפון שלהם מידע רגיש.
כן, אז תקשיב.
או לעשות, רגע רותם, או...
אבל זה לא... או, אבל יש רגע, תקשיב, יש יחידה רגע, שזה או, זה המהות שלה. היא צריכה לבדוק את הדבר הזה, היא צריכה לוודא. ואני חייב להגיד, אם אתה לוקח את ה-30 שנה האחרונות, בואו ניקח יותר מזה, 30 שנה האחרונות, ואתה מדבר על יחידה שכל נפילה אצלה, יכולה לעלות בחיי אדם, אני חייב להגיד שב-30 שנה האחרונות, הם עושים עבודה נפלאה. נפלאה. אוקיי? צריך להגיד, צריך גם לשים added value על הדבר הזה. מדהים, מדהים, מדהים. ואם אתם, כמו נפתלי בנט, מחזיקים בהמון המון מידע, בוואטסאפ שלכם ובטלגרם שלכם, אתם חכו. אצלי למשל, ברמה הבסיסית, כל צ'אט שנפתח, הוא ימחק אחרי 90 יום. זה מוגדר לכולם. אני לא רוצה לשמור שום דבר. אין לי, אם יש משהו, אם יש לי מישהו ספציפי שאני רוצה לשמור, כמו למשל, יש לי סוחרים בבית, אוקיי? שהם הסוחרים שלי, של, של, של בית, של נכס שלי, אז הגדרתי שכל התקשורת שלי איתם לא נמחקת אחרי 90 יום. ואז זה נשמר, ואז אחרי שנה אפשר לראות, כתבנו משהו, עשינו משהו, הדברים נשמרים, או מחברים לקבוצה, ששם זה גם לא נמחק. אפשר לעשות דברים, אבל רוב התקשורת שיש לנו בוואטסאפ, לא צריך לשמור אותה.
כן, אבל
1900 שיחות.
רותם, יש לי חדשות בשבילך.
אף אחד לא צריך את זה.
אתה חי בסרט, אני אגיד לך למה. עצם העובדה, מתי הגיבוי של הוואטסאפ שלך? כל יום בשתיים בלילה?
לא, פעם בשבוע.
אז שלי זה כל יום בשתיים בלילה. בסדר?
אוקיי.
כלומר, אם עכשיו קיבלת תקשורת, ולא מחקת אותו עד סוף היום, בסדר? לא ניקית את זה ידנית עד סוף היום, זה נשמר בגיבוי שלך בגוגל קלאוד.
אוקיי.
בסדר? עכשיו, שנינו יודעים שהגיבוי אף פעם, גם כשאני מוחק נתונים וכמויות, לוקח לו הרבה זמן עד שהוא עושה רידוס, עד שהוא מקטין את הגודל שלו. אני אומר לך את זה מניסיון שלי, כי לי הוואטסאפ כבר קרס, אז הלכתי להמון קבוצות, והתחלתי למחוק, 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 כדי לצמצם את המספר סרטונים ואת התמונות בעלי נפח.
אבל בגיבוי זה עדיין נשאר, אני יודע.
ובגיבוי זה עדיין נשאר. ולכן, הנה, עשיתי לך רגע רשימה. בסדר?
טוק טו מי, יאללה, תן לי.
אנשים מפורסמים שנפרץ להם הטלפון. בסדר? נפתלי בנט 2025, יופי. יו גרנט, לא מפורסם, אבל לא מעניין.
גנץ, תגיד גנץ, גם לגנץ פרצו.
רגע, אני הולך על דברים מעניינים. חכה שנייה.
אוקיי.
טוב, זה היה פריצה דרך האי-קלאוד. סקרלוט ג'ונסון, כן?
רגע, שנייה. מה עם המדינה פרצה? מה עם אבנר נתניהו, הבן של ביבי?
ג'ף בסוס, נפרץ לו הטלפון.
יש המון אנשים שפרצו להם דווקא ברמת המדינה, המדינה פרצה להם, אתה יודע, דרך פגסוס. מה, עליהם אתה לא מדבר? רק כאמריקאים?
בקיצור,
אתה נכנסתי למנוע חיפוש שמסתכל בארצות הברית? יש לנו ישראל, אתה יודע, אנחנו פה.
אז חכה, אתה רוצה שנחפש עכשיו גורמים ישראלים? נחפש גורמים ישראלים.
אתה מבופה, אתה מבין? לא, זה לא משנה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. שורה תחתונה, כן, תן לי שורה תחתונה.
נושא הבא, שורה תחתונה, כשכל החיים שלך נמצאים בטלפון, ואתה לא דואג להגן עליו באמצעים מינימליים, תשאל את עצמך מי אידיוט. זה הכל. כלומר, אני לא מסיר את האחריות מנפתלי בנט, ואני דווקא מהתומכים שלו, כן? לא נכנס לדעות פוליטיות, אבל אני לא מסיר ממנו את האחריות.
אבל נכנסת.
אתה בהתחלה אמרת, הייתה לו היה המנכ״ל של סיוטה, מה זה משנה בכלל אם הוא היה המנכ״ל של חברת סייבר או לא? בכלל לא מעניין. כלומר, אם אין לך את המודעות לכמה מידע רגיש אתה שומר, בהתקן שיכלת לשכוח אותו במונית, יכלת לשכוח אותו באוטובוס, טוב, אני יודע שהם לא נוסעים, זה יכל ליפול לך במהלך הטיול במדבר יהודה, כמו שהוא הולך עם הבן שלו. יכל ליפול למעתיק? כן, אחרי שהוא כבר, והיה מגלה את זה רק אחרי כמה קילומטרים, וזה היה נופל לידיים עוינות? בסדר?
לא יודע, אולי לא.
מה לא יודע? כן יודע, מה לא יודע.
חייב להיות גורם עוין שמולך אחריו בנחל?
לא חייב להיות גורם עוין, אבל... בוא, מותם, קדימה, אנחנו תוכנים את זה אחרי רבע שעה על אותו סיפור.
בזמן שמיליוני אנשים חיפשו מידע על פיגוע טרור האנטישמי הקטלני בחוף בונדי באוסטרליה, גרוק, סיין ה-AI, החליט להפוך את האסון לתיאטרון של אבסורד, אחמד אל אחמד, בעל חנות פירות. בן 43, שהפך לגיבור לאומי אחרי שפרק מהמחבל את הנשק שלו, תוך כדי שהוא נורא פעמיים, אגב, גילה שלפי גרוק הוא בעצם מטפס עצים בסרטון ויראלי ישן בכלל, או שאולי שבוע ישראלי ששוחרר מהחמאס, תלוי באיזה יום אתם שואלים, ואיך את גרוק. אז צריך להגיד שהפיגוע ב-14 בדצמבר הוא תיר 15 הרוגים, כולל ילדה בת 10 ושורד שואה, אבל גרוק, שמשולב ישירות ב-X, לא היה עסוק בעובדות שמשתמשים יראו לו את הסרטון, המתועד של אחמד אל אחמד, שהוא מתמודד עם המחבל, הוא טען בביטחון שזה סרטון ישן של אדם שמטפס על עץ דקל בחניון. וסרטון אחר מהפיגוע, גרוק היה בטוח שזה צייקלון אלפרד ממרץ 2025, ורק אחרי שהמשתמשים לחצו עליו לבדוק שוב, הוא תיקן את עצמו. אבל הבעיה האמיתית לא בטעות הטכנית, גרוק השתמש בתמונה של אחמד, של אל אחמד הפצוע, כדי להפיץ טענות שקריות על שחקני משבר, ואפילו זיהה אותו כגיא גלבוע דלל, שבוי ישראלי ששוחרר בפברואר 2025, אחרי 484 ימים בשבי. בתגובה אחרת, גרוק החליט לשנות נושא לחלוטין ולדבר על כיצד כוחות ישראלים דווקא יורים במפסע של פלסטינים בעזה. בתשובה לשאלה על פיגוע באוסטרליה. אני חייב להגיד, יש תחושה שדווקא ג'מיני ואנתרופיק של קלוד הצליחו לעשות עבודה מאוד מאוד טובה כנגד דיפ פייק או כל מיני הזיות כאלה ואחרות, וצ'אט ג'י-פי-טי של אופן איי וגרוק עדיין תקועים מאחורה. אתה יודע מה, אפילו אופן איי עשו עבודה מאוד מאוד טובה נגד הזיות, באמת עבודה טובה, וגרוק עדיין תקוע שם בעבר בצורה אובססיבית, ועושה פה כל מיני שטויות ורושם כל מיני דברים בצורה לא הגיונית בעליל. אילל, מה אתה רוצה להגיד על זה?
שלא צריך בכלל להסביר את הבעיה פה. garbage in, garbage out. כשאתה מאמן את המודל שלך על רשתות חברתיות, כשהרשתות האלה, הם, בוא נגיד כבר היום, אתה יודע, יש לי מנחה שמלווה אותי בלימודים, ששלחתי לה איזה קטע מאוד מעניין, ממש מעניין, שעוסק על השפעות סוציולוגיות של שימוש ב-AI על האנושות, אבל בגלל שזה, הלינק הוא מ-X, ולגיטימי, אמרה, אני לא נכנסת לזה. אני ממדרת את עצמי מהרשת הזאת, זה רשת של 80%, 90% שקר וכזב. אז אם אתה מאמן את המודל AI שלך על מה שאנשים ממציאים ובודים מליבם ברשת X, אז מה אתה מצפה לקבל? לא הבנתי.
אוקיי.
זה הכל. אז זה מודל סטטיסטי, מה שמופיע לו הכי הרבה, ומה שהוא רואה הכי הרבה הקשרים לאותו קונטקסט, זה מה שהוא כותב, וזה הזויות שאתה רואה. יש מודלים שאסור להשתמש בהם, עד שהם לא בשלים, וגרוק הוא אחד מהם, חד משמעית. דרך אגב, גם OpenAI, שמאוד מאוד אהוב בישראל, אלוהים יודע למה, כשאנשים, בוא נגיד סטודנטים, ואני כן אומר לסטודנטים, נשתמש בכלים האלה בצורה חכמה, נשתמשים כדי לכתוב תשובות מ-ChatGPT, אז כששואלים אותם מה זה סגמנטציה, אז הם עונים לי שסגמנטציה זה הפרדה בין מערכת הרביעייה, נשימה והעיכול. בסדר? זה סגמנטציה. בסדר? אז
צודקים. אם בדבר... הם אם צודקים בדבר, לגמרי אגב.
כן. אם בכזה דבר בסיסי, ChatGPT נופל, אז מה אתה רוצה שהוא ידע על מקרים שקרו כמה דקות לפני, ואין לו מידע קדום על הדבר
אם
הזה?
אם אתם סטודנטים ממציא? של הלל קוברובסקי, תשתמשו כן. בג'ימי.
לא.
הוא יותר טוב בזה.
ממש לא. אתה שנינו יודעים...
אל תשתמשו בצ'אט ג'י-פי-טי.
לא, לא, צ'אט ג'י-פי-טי בטוח לא, פרפלקסיטי. בסדר? פרפלקסיטי. ועשיתי מנוי לג'ימי. עשיתי.
ג'ימי חזק. ג'ימי 3, הוא חזק לגמרי. בוא, אני רוצה לספר לך משהו אחר, אוקיי? תקשיב טוב לזה. בזמן שהמאזינים שלך, הסטודנטים שלך צופים בריאליטי האח הגדול, ומבדים שאף אחד לא רואה אותם בעונה, לא יודע, ה-17 של הדבר הזה, הריאליטי המביך הזה.
מישהו רואה אתם בזבר הזה?
המסך שלהם מצלם אותם כל הזמן. לא, לא. לא במצלמה כל הזמן, הוא גם צלם את עצמו, אוקיי? כל חצי שנייה. ולמי הוא שולח את זה? הוא שולח את זה ליצרנית. אז טקסס אטרני ג'נרל, קן פקסטון, החליט שמספיק, זה נמאס. אז הוא הגיש תביעת נגד לחמש מהיצרניות הגדולות בעולם, לא פחות וליותר, תקשיבו טוב, סמסונג, LG, סוני, הייסנס ו-TCL. הטענה? הם הופכות את הסלון שלכם למעבדת ריגול הפרטית שלהם, וזה בלי לשאול אתכם שום דבר. הטכנולוגיה עצמה נקראת Automated Content Recognition, או בקיצור ACR, ובפועל היא מצלמת סקרינשוטים של המסך שלכם פעם ב-500 מילי שניות, כן? פעמיים בשנייה, ושולחת את המידע הזה ליצרנית, והיא ממש לא בררנית. היא מצלמת כל מה שמופיע על המסך. אח הגדול, כן, נטפליקס, כן, משחק קונסוליה, סבבה. כל מה שאתם עושים, אם אתם מזינים פרטי אשראי דרך הטלוויזיה, tough love. וגם זה, הכל נכנס. פקסטון אגב טוען שיצרניות אוספות את כל זה, בונות מזה פרופילים מפורטים של הצופים, ומוכרות את זה לכל המרבה במחיר, למפרסמים. אז החלק המעניין יותר, התביעה עצמה מפרטת בדיוק כמה קשה לסרב לכל הטוב הזה. סמסונג למשל, בהתקנה הראשונית שלכם יש לכם כפתור גדול ונוח. אני מסכים להכל, אוקיי? Accept everything. אתה מכיר את הכפתור הזה? ואם אתה רוצה לצאת מהסיפור הזה, אין שום בעיה, תצטרך לנווט בין 4 תפריטים שונים, לבצע לפחות 15 קליקים דרך השלט המעצבן של הטלוויזיה. התביעה קוראת לזה Dark Patterns. עיצוב ממשק שמקשה בכוונה על בחירה, על בחירות שמגנות על פרטים, קליק אחד להסכים, 15 קליקים לסרב, אגב זה מה שקרה לאמזון והפסידה בתביעה על זה. פקסטון דורש פיצויים של $10,000 על כל הפרה, ותקשיב טוב הלל, $250,000, $250,000 על כל הפרה שמשפיעה על אנשים בני 65 ומעלה. בנוסף הוא דורש לאסור מהחברות להמשיך לאסוף את המידע במהלך תקופת התביעה, ויש פה גם משחק גיאופוליטי משמעותי. פקסטון מטקסס מדגיש כ-TCL והייסנס בכלל חברות סיניות, וטוען שלפי החוק הסיני הם יכולות להיות מחויבות להעביר את כל המידע שלנו, האמריקאים, לממשל הסיני. הוא אפילו טוען שה-CCP יכול להשתמש במידע הזה כדי להשפיע על אנשי ציבור בטקסס, שופטים, פוליטיקאים, אנשי אכיפה חוק או כל דבר אחר. או אפילו לעשות ריגול תעשייתי. עכשיו זה נשמע אולי קצת פרנואידי, אבל טכנית זה לא חסר בסיס. וצריך להגיד את זה, מה שמעניין כאן הוא מודל עסקי משמעותי. אם בפרקים הקודמים דיברנו על העניין הסלולרי, פה אנחנו מדברים על, על טלוויזיות. הטלוויזיות האלה הן זונות, הן זולות מאוד. ואם הן זולות, אנחנו מדברים טלוויזיות ב-2,000-3,000 שקל, אבל הן לא באמת זולות. החברות עצמות מרוויחות המון כסף מהמידע שלנו, ממכירת המכשיר עצמו. כשאתם קונים טלוויזיה ב-2,000 שקל, או פחות, שנראית ממש ממש משהו שעולה, לא יודע, 10,000 שקל לפני כמה שנים, אתם לא באמת קונים, אתם הופכים למועט מוצר. כי רוב הכסף שנכנס הוא לא מהמחירה של הטלוויזיה, בחמש או 10 שנים אחר כך שאתם משתמשים בטלוויזיה, הם מוכרים את המידע עליכם, לאנשים שמוכנים לשלם על המידע הזה הרבה מאוד כסף.
רותם, למה אתה חושב שהשעון של סמסונג עולה 1,400 שקל?
אופה, למה?
למה? כי זה המחקר הרפואי הכי גדול בעולם. הם יודעים כמה זמן אני לא יושן.
אוקיי.
הם יודעים כמה צעדים אני עושה ביום. הם יודעים את הפעימות לב שלי כל כמה שניות, תלוי איך הפעלתי את השעון. הם יכולים לבדוק במכשירים יותר מתקדמים, גם את המניחות של האור, לדעת גם מה עובר עליי נפשית, והם מוכרים לך...
אולי לדעת אם אתה שקר גם.
לא דווקא אם משקר.
כמה פעמים שיקרת היום?
לא דווקא, לא יודע אם זה דווקא זה, אבל...
יש גם יכולת להגיע לסוכר, למד סוכר, עם הדבר הזה. מד
סוכר אני לא חושב שיש פה ב... זה עדיין רק בבדיקת דם.
אז אני אגיד לך שבדרך כלל אפשר להוציא מעט סוכר, אבל בגלל שהדבר הזה מוגן בפטנט, הם לא יכולים להוציא את זה החוצה ללקוחות, לך.
לא אבל משנה, המידע בקיצור, הזה
יכול להיות,
רגע, רותם,
יכול להיות אצלהם.
כשהמוצר בחינם, אתה הוא המוצר, בסדר? או כשהשירות כן. בחינם, אתה המוצר. אז לא סתם השעונים האלו הם שעונים מתקדמים ומגניבים, ויש לך עשרות או מאות של טמפליטים להחליף ועניינים, כי זה נהיה מוצר אופנתי, בסדר?
נכון.
כדי להרגיל אותך ללכת עם השעונים האלה, וגם כל שנה בדצמבר יש תמיד מבצעים שתביא את הישן, תיקח את החדש, כי יש לנו יותר סנסורים במכשירים החדשים, לדעת עליך יותר דברים, אבל כן, בהחלט אני יודע שאני עכבר מעבדה, אולי אנונימי, שיודעים עליי כל דבר, כי רוצים לדעת איך גברים בני 50 נורמליים אולי מתנהגים. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לזה של הטלוויזיה. יש מדרג שהוא מאוד מוכר בארצות הברית, שזה מדרג של נילסון. בסדר? שהוא הכי מוכר. בישראל זה נקרא פיפל מיטר, שזה נמצא ב-700 בתי אב, שזה בסביבות ה-2000 ומשהו אנשים, שככה מודדים. אממה, כן? עשיתי רגע חיפוש כדי לראות האם יש את זה בעוד מכשירים, חוץ ממה שאמרת. בסדר? אז מתברר, נו, דמחק לי, זה לא משנה. מתברר שזה שיטות מאוד מוכרות. כלומר, יש שיטות שמקליטות את הוויס מהטלוויזיה שלך, ולפי זה יודעים מה צפית. יש כאלה שמקליטות את רק את הצ'אנל ואת הזמנים. וכמו שאמרת, ויש את השיטות שממש עושות את הצילומי מסך. עכשיו, השאלה הכי גדולה, אחד, למה כשאתה קונה את המכשיר ופותח אותו, אין באמת דיסקליימר שאומר, האם אתה מוכן שנאסוף מידע, ואנחנו רואים את זה בהרבה אתרים, האם אתה מוכן שנאסוף מידע ממוקד על הרגלי הצפייה שלך, כדי שנדע להמניס לך על תוכן שהוא ממוקד ומתאים לדברים שאתה אוהב, בסדר? או הדברים שמעניינים אותך, אין דיסקליימר כזה, בסדר? לא, לפחות לא בטלוויזיות שאני מקים, שזה אחד, ודבר שני, אף פעם לא מדברים על זה. שים לב שאף פעם, אף חברה לא באה ואומרת, רגע, אנחנו, שעשינו מד, מדידה, מי צופה באיזה תוכנית, ומה התוכניות האהובות ביותר, כמו שעכשיו בתחילת הפרק, הלכת ואמרת לנו מה הרגלי ההזנה בספוטיפיי, אז פה זה מאוד קל, יש את האפליקציה, והם מודדים, אנונימית, אני מקווה אנונימית, כל דבר שעשיתי עד רמה של עד איפה שמעתי את הפרק, נכון?
כן, נכון.
אז מזמן כבר אין לנו פרטיות, גם אם היא הפרו את הפרטיות אנונימית, כביכול, עדיין יש את המזהים של הטלוויזיה, ועדיין יש את המזהים של הטלפון, ואת המזהים של האקאונט שהתחברת איתו בספוטיפיי, בסדר? אז עדיין המידע הזה נאסף, והשאלה מה עושים
איתו. כולם אוספים עלינו מידע.
נכון.
אגב, אם אנחנו עדיין בטלוויזיות, סתם איזה משהו מעניין, כל מי שיש לו נטפליקס, או מנוי של נטפליקס, בקרוב יוכל לשחק פיפה, תחת המנוי הזה, בנטפליקס, שזה מגניב. אני חייב להגיד.
אם יש לך זמן פנוי, רותם.
אם יש לך זמן פנוי, כי זה חשוב שזמן פנוי. וואי, תמיד, שנים לא שחקתי נה פיפה, אתה יודע, זה כאילו שנים. קצת התגעגע לזה. יש עוד מעט המונדיאל, אז זה ממש בהכנות לפני המונדיאל, שנטפליקס מחברים את פיפה, ובוא נראה איך זה יתחבר, ומה יעשה, ומה יגידו. בוא נדבר על משהו אחר לגמרי, מה אתה אומר?
אנדסת תודעה בכדורגל, כן.
תקשיב, אתה זוכר את הפרפקט 10, פרפקט 10, של ריאקט, שדיברנו עליו ממש לפני שבועיים? אז תתכנן לראות איך הפרפקט 10 הזה, נראה בפועל שהוא פוגש מדינת עצומת משאבים, אוקיי, אז ביום שישי, ה-12 לחודש, גוגל פרסמו עדכון של 5 שחקנים סינים שכבר תוקפים באקטיביות את המערב דרך הפרצה של ה-React Server Components. והנה החלק המעניין, אנחנו לא מדברים על תקיפה תיאורטית או סריקות סקנרים, אנחנו מדברים על מערכות אמיתיות שמשתלטים עליהם ממש ממש עכשיו, בזמן שאתם קוראים את הדבר הזה, או מדברים, או שומעים, או כל דבר כזה. אז Google Threat Intelligence Group, זה יהיו קמפיינים שונים שמטמיעים את ה-backdoors, כמו HiSonic, Snowlight, MinoCat, ו-Compod, על שרתי ריאקט פגיעים. אם יש לכם שריאקט ועוד לא התקנתם, זה כבר כנראה too late הסיפור הזה. חלקם קשורים לפעילות ריגול סינית, וחלקם למחרי מטבעות קריפטוגרפיים, והדבר שמדהים ביותר זה מה שקורה אחרי ההשתלטות. בוא ניקח את מינוקאפ למשל. התוקפים עצמם יוצרים ספרייה נסתרת בשם SystemD Utils, כי מי מסתכל על SystemD Utils? הורגים כל תהליך שנקרא NTP Client, מורידים את ה-backdoor, ואז יוצרים את ה-persistence שלהם, אוקיי? בשלוש דרכים שונות, SystemD Services, שזה בעצם שירות של בלינוקס, הם עושים cron jobs כמו scheduler, ומריצים פקודות צדוניות בקובץ השל קונפיג, שזה כמו אוטובט אקזק, מה שהיה פעם בווינדוס, אוקיי? שזה לקבוע שלושה שעונים מעוררים שונים לגמרי, ואם אחד נכשל, כל אחד אחר. עכשיו, צריך להגיד שיש פה אירוניה מאוד מאוד מעצבנת. אם כבר עשיתם את הפאץ', אבל מישהו פרץ אליכם, זה לא באמת משנה. המכונה שלכם כבר בבעלות של מישהו אחר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה במכונה שלכם. אוקיי? אז AWS מדווחים שהתוקפים הסינים התחילו לנצל את הפרצה, תקשיב טוב, הלל, תוך שעות מהפרסום הציבורי, לא ימים, לא שבועות, שעות. וזה לא תקיפה אחת או שתיים. גוגל מדברים על widespread exploitation across many threat clusters. זה מסע תקיפות מתואם במספר קבוצות סיניות שונות, שזה מטורף. תחשבו שברגע אחד כולם קמו בבוקר והתחילו לתקוף את כל האסטים שהם מכירים שיש להם את הריאקט. צריך להגיד שהיום אנחנו כבר יודעים באופן בהול שכל הטרקטורים האלה מחזיקים כבר דאטאבייסים שלמים של איזה שרתים ואיזה גרסאות ומה נמצא ומה חשוף. הם לא צריכים לעשות סקן יותר. הסקן כל הזמן רץ. הם אוספים את כל המידע הזה לדאטאבייסים מסיביים שלהם, וברגע שיש להם איזשהו vulnerability שקשור למשהו שקשור במידע שהם אספו, הם פורצים באותו רגע לכל אחד מהשרתים האלה באינטרנט, כי הם כבר יודעים איזה גרסה יש עליו. והם הרבה יותר מהירים מהצוותים שהם עושים פיצ'פוצ'ים. תאמינו לי. הרבה יותר זריזים. צריך גם להגיד שהיום כל מה היכולת לפרוץ, או היכולת לייצר אקספלויט, זה ברמה של, יש לך LLM שאתה אומר לו, הנה, זה הוורנביליטי, תייצר לי אקספלויט, מייצר לך אקספלויט, ברמה של, תוך דקה יש לך אקספלויט, לאיזה וורנביליטי שאתה רוצה. ואנחנו מדברים על nation state, אף אחד לא עוצר אותם, וסינים באמת שאף אין דרך לעצור אותם. הלל, אני חושב שאפשר לוותר, הבטחת מידע, זה לא משהו שבכלל, תעזבו את הנושא הזה, תנו למישהו אחר להתמודד עם החרא הזה,
אני אתן לך להגיד את התגובה.
אתה יודע, בוא נלך למסאג'יסטים, בוא נלך להיות כאילו, אתה יודע, למכור ארטיקים בים, בוא נעשה משהו אחר, הלל.
רותם, אני הולך להפתיע אותך, בדיון, שאפילו כתבתי לך השבוע, ואנחנו מזכירים אותו היום, שהוא לא התגרה איתך בחלילה, על דיון מאוד מעניין, שהיה באחד מהקבוצות וואטסאפ, על, על החשיבות של, מישהו שאל שם לגבי מי שמכיר MDR, מה הוא ממליץ על MDR, ואדי ישר אמר לו, זכרת, ואחרי זה התחיל לגלוש הדיון על תפקידו של הסוק איזה סרוויס, אם זכרת או לא. תראה, פרצות כאלה תמיד יהיה, אתה לא יכול לנצח במרוץ הזה. הדרך שלך היחידה היא באמת אמיתית, אם יש לך כלים, לצורך העניין פה, נניח בהגנה על דאטה סנטר שנמצא בסביבת ענן, אז ADC, WAF, XDR, MDR, מערכת SIM מסודרת, שבה אתה מבין שאתה חשוף לפרצה הזאת, או אפילו אתה יודע מה, אתה אפילו לא מבין. הפרצה התגלתה, אתה אומר, טוב, מה סך הכלים שקיימים לי כרגע בתוך המערך המחשוב הזה? מה אני יכול עכשיו ליישם הגנה? עוד לפני שבכלל אני יודע איזה מערכות אצלי חשופות. וברגע שבאמת שירותים כאלה של סים וסים, של סליחה, סוק איזה סרוויס, יגידו סבבה, זה באמת התפקיד שלנו, כן? ריאקטיבי, כן? מה אני עושה פרו-אקטיבי וריאקטיבי, כדי לצמצם את משטח התקיפה, ולא פרצו, עכשיו אני אלך לתת לך לוגים, ולהגיד לך, בוא עכשיו נתקן ונחסום עד שתפצ'פץ' את כל השרתים שלך, אז באמת יתקיים השינוי הזה, שאתה מדבר עליו שהבטחת מידע לא תהיה חרטה בוא נמכור ארטיקים בים. סבבה?
אוקיי.
ודרך אגב, זה לא אני אמרתי, אני די מצטט פה את רוח הדברים שנאמרה על ידי אדי, היה שם התקשות.
סייבר חרטה.
כן, התקשות שם בקבוצה ששלחתי לך, שלחתי לך את שמה.
כן.
אני דווקא אוהב ששמים את המציאות על השולחן, ולא מוכרים סיפורים, סיפורים לאף אחד. זה לא הכלים שיש לך בהבטחת מידע, זה מה אתה עושה איתם. בסדר? וזה לא רק מה אתה עושה איתם, אלא מי זה שמקנפג אותם ויודע לעשות איתם את הדברים הנכונים, בפרק זמן מאוד קצר, מרגע שהבנת וגילית שיש פרצה חדשה, שאפילו עלולה לאיים עליך. אז אם אתה לא מאמץ את הגישה הריאקטיבית והפרואקטיבית, שאתה מראש מצמצם, מונע, חוסם התקפות, במיוחד שהם קיבלו את הציון פרפקט 10 הזה, כן, של 10 mm-hmm. מתוך 10
ברמת הסיום. קשה להגיע ל-10.
לא, לא קשה, לא קשה. קשה. לא קשה, היה שנה הרבה, אני מכיר כמה יצרנים, אתה תפסיק את השמות שלך.
לא, 9-7 הרבה מגיעים. 9-7,
כן.
10 זה widespread, זה כאילו השלוט, אתה יודע, זה כמו יש לי 97, כאילו
פרופיל שפופיל 97,
זה הקלאסי. להגיע ל-10 צריך כאילו את ה-widespread, ו-widespread זה...
רותם, יש חברת סייבר גדולה, בסדר, שהיא, אני לא אגיד את השם שלה, כי היא מתחרה לחברת סייבר שאני עובד בה, שקיבלה השנה את זה יותר ממספר, יותר מפעם אחת, וגם לא היה להם פאץ' במשך 3 שבועות, לתקן את הפרצה הזאת, וזו הייתה פרצה חמורה. לא משנה, לא ניכנס פה להשמצות או כאלו, כי אין אף יצרן בעולם לא מוגן ב-100% מהזמן, בסדר? ולא מושלם, אף אחד, אין אחד כזה. בסדר? השאלה כמה מהר... אילן,
אני רוצה לספר לך משהו, תקשיב.
כמה מהר כיצרן, זה יכול להיות סרוויס פרוביידר בענן, זה יכול להיות יצרן של חומרה, תוכנה, לא משנה מה, כמה מהר אתה יודע לבוא ולהגיב, ולפתח את, את אותו תיקון אצלך במערכות.
בוא, אני רוצה לספר לך משהו יותר מטורף. בוא, אני מעלה לך את הרף, בסדר?
בבקשה.
בוא נעלה. שם את כל מה שאתה שמת, ומוסיף, כמו שאדי אומר, אוקיי?
בבקשה.
מעלה אותך. אחד המספרים הכי מטרידים בדוח של ורקוד לסיכום 2025, הוא, תקשיב טוב, 1,062,697 חבילות, עם D, עם obfuscation. Obfuscation, צריך להגיד, זה טכניקה לעשות הסתרה של קוד בתוך חבילות. אוקיי? זאת עלייה של 1,249% לעומת 2024. אם בעבר obfuscation נועד להגן על קוד קנייני, בדרך כלל, היום תוקפים משתמשים בדיוק באותה טכניקה כדי להסתיר מלוור. והם לא צריכים לשבור את המערכת, הם פשוט מחכים התנהגות לגיטימית, עד שאי אפשר בכלל להבדיל. אז תקשיב טוב, NPM ממשיך להוביל בפער עצום 65.5% מכלל המקרים של obfuscation, במקום השני, Nuget רק עם 20%, והסיבה פשוטה, כל אפליקציות ווב, לא משנה מה הבקאנד שלה, Rust, Java, C-Sharp, היא צריכה פרונטד עם JavaScript או TrueScript, וזה הופך את NPM למטרה הכי מושלמת בעולם. שטח תקיפה ענק עם threshold כניסה הכי נמוך שאפשר לבקש, וכל מי שיודע לכתוב JavaScript יכול לפרסם שם הפקאג' תוך דקות. התמונה עצמה כוללת של 2025 מראה 206,632 חבילות עם critical malware, שזה עלייה של 86.8%, אבל זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא איך תוקפים משנים טקטיקות. הם עוברים מ-dependency confusion, שירדה ב-78.5, לטקטיקות מתוחכמות יותר, כמו install script שמורידים script זדונים מ-URLים חיצוניים בכלל, שיכול להתחלף בכל רגע, ואפילו תולעי שי הולוד, מה שהיה ממש לפני חודש, שמשתכפלות אוטומטיות דרך טוקנים, ושחושף לנו את כל ה-CICD שלנו. אז צריך להגיד, יש קמפיינים גדולים ומשמעותיים. אני ביום יום שלי, אני מפתח הרבה אפליקציות, ויש לי חרדה קיומית לגבי כל פעם שאני משתמש באיזושהי חבילה חדשה, ואני מנסה לבדוק ולעשות ולהשתמש בכלים, אבל בסופו של דבר גם חבילות שאני השארתי אחורה. ופתאום עכשיו יש עדכון, ומישהו פרץ אליהם, ומישהו השתלט על החשבון, ועכשיו שם שם איזושהי חבילה אחרת, עם מידע אחר, ומעלה את הגרסה, ועכשיו אני מוריד את הגרסה הזאת, מישהו תוקף לי את המחשב. פתאום, תקשיב, להיות תכנת שמבין בהבטחת מידע, זה לחיות בפרנויה קבוע.
אז רותם, מה אתה עכשיו אומר? מה אתה עכשיו אומר?
מה אני אומר?
שזה בדיוק מה שאמרתי לפני 2 דקות. אם אתה עובד בגישה של ריאקטיבי, כלומר, התגלתה פרצה, ורק אחרי שגילו אותה אצלי במערכות, רק אז אני מתחיל לחקור, לבדוק, ולהתחיל להבין מה היה. אני בחיים לא אנצח במשחק הזה, בסדר? כי אני אף פעם לא מכיר את כל המכלול של כל מה שיש לי, אבל אם לצורך העניין, אני אומר, אני בדרגת סיווג, אני יודע שהמתכנתים שלי, משתמשים ב-LLM, לכתוב קוד. יש לזה משמעות מאוד גדולה.
כמו כולם.
ואז, מראש אני כבר מבין את המשמעות שאני חשוף לקוד עוין, שמסתתר בשורות הקוד שהם השתמשו בהם, כן? כי אין על זה, גם הבקרות שיש היום, לא יכולות לתפוס את הכל, כי יש גם לא הכל ידוע באותו רגע נתון. עכשיו, אני בתפיסה שלי, באסטרטגיה שלי, אני אומר, רגע, אני מפעיל לי מודיעין, אומר, כל פרצה חמורה שהתגלתה בקוד, בסביבות כאלה שעלולה להשפיע, אני לא מחכה. יצא, אני בא, מיישם את הבקרות שאני יכול לצמצם, לעשות את המיטיגיישן הזה, לצמצם את החשיפה, עוד לפני שאני אפילו יודע שהמתכנתים שלי השתמשו בזה או לא, כי אני לא יכול עכשיו לסרוק את כל הקוד שבמה הם השתמשו ובמה לא. אז אם אתה עכשיו מאמץ את הגישה הזאת, כן, אומנם זו גישה קצת פרנואית, כן, שאני, כל דבר שאני רואה, אני רץ מהר ליישם. אבל אם אני באמת מיישם את זה בצורה שהיא גם תואמת לסביבות שלי ולאיומים שעלולים לפגוע בנכסים שלי, אני מצמצם משמעותית את היכולת לפגוע בי. ורוב הארגונים לא עושים את זה, כי הם חושבים שזה שהוא קסם ששמת קופסה והלכת, ולא מבינים שהקופסה הזאת היא טובה ל-10 דקות אחרי ההתקנה, ו-10 דקות אחרי שעברה ההתקנה. כן, היא כבר לא שווה כלום. אז זה לא קופסה.
תישארו בסייבר, אל תהיו מסאג'יסטים, יש מלא כסף בסייבר. מלא כסף בסייבר.
זה לא קשור, ברור, תישארו בסייבר. בסדר? אבל זה מחזיר אותנו לאותו דבר, לשמחתי ולשמחתך. רוב החברות שהם קונים כלים, לא יודעים להטמיע אותם, ולבנות מסביבם אסטרטגיה של הגנה מספיק טובה. זה לא רק לקנות, אתה יודע, זה כמו לקנות רכב יוקרה ואתה לא יודע לנהוג. זה פחות או יותר אותו דבר. אז שמה אתה קונה מזרטי? בסדר? תקנה פיאט.
כן.
בסדר, ורצוי ישנה וחבוטה.
אני רוצה להודות לכם, מאזינים או צופים, המון אנשים צופים בנו, איזה כיף. שהייתם, נהניתם, חוויתם, תרשמו לנו,
אבל מי שלא צופה בנו, שידע שאני הרבה יותר חתיך.
תרשמו לה, ברור, ברור. עם חיוך הרבה יותר טוב משכולנו. ענק.
ועיניים כחולות, יותר יפות משלך. רגע, שיהיה ברור פה.
ברור. אז תרשמו לנו משהו, כנסו לספוטיפיי, תרשמו לנו איזה משהו מעניין, אפילו גם ביוטיוב גם אפשר, או שתכנסו בכלל ללינק, ותרשמו לנו שמה, אנחנו מקבלים את זה גם כן. אנחנו באמת קוראים הכל, מנסים גם להגיב לכולם. אז
דרך אגב, רותם אלחיים יספר לך משהו, לפני שהם יסיימים. זוכר את הניסוי, ואני לא אגיד לך מה התוצאות, זוכר את הניסוי שצחקנו עליו, שאם אני אינך עכשיו לעשות ריסרצ' ב-LLM כזו או אחר, איך קוראים לאשתו של רותם, מה זה, איך זה יפיק? כן. אז מישהו לקח את זה רחוק, ושלח לי לפני שבוע, איך קוראים לאשתו של הלל, מתברר שאשתי סוכנת נדלן, בסדר?
וופה!
ואז הוא שאל אם זה נכון או לא נכון, אז למאזין, לצופה, ששאל אשתי לא סוכנת נדלן, הלוואי והיא הייתה סוכנת נדלן, הלוואי, ואני מוכן לאמץ את כל מה שרשמת. של מה עושה אשתו של הלל. בסדר?
אתה רואה, אתה רואה.
אז אתה רואה, אנשים מאזינים ובודקים.
של הזיות, זה פשוט מדהים. הכוח שיש להזיות, זה מדהים. נכון. רק אמונה, אמונה בצדקת הדרך. אז תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים. הלל קוברובסקי, אני הייתי רותם בר, יאללה, ביי! My phone knows where I sleep Tracks every step I take Alexa's listening even when I'm not awake The TV's got a camera staring at my face Google Maps remembers every single place Whoa! That's
Yeah.
Okay, Google.
Listening.
What do you do with all my information?
They know what I eat.
Nobody cares.
They know who I meet.
Nobody cares.
They track every click.
Nobody cares.
The algorithm's sick.
Nobody cares.
My fridge is selling data, but who's gonna buy? Guy leftover pizza for breakfast. What a guy. Yeah, everything is watching, recording my whole life. Turns out I'm so boring that I'm not worth the price. Whoa, my data is safe because, whoa, nobody gives a. Maybe that's worse. Yeah, that's definitely worse.